ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום הזמנתי אותך בועז שמש, פגשתי אותך ב-BNI, אני חבר ביז, אבל התארחתי אצלכם בקבוצה בנמל, ומאוד התרשמתי מהידע, אתה היית חבר מרכזי, ודיברת על כל העולם הפנסיוני, ולא יכולתי שלא לתפוס אותך בסוף ולהגיד לך, אתה בא לפודקאסט ואתה חייב להגיד נענית מיד. אבל היום, ובאת לפה, ושינית לי את כל התוכנית, ואני חושב ששינוי נחוץ, ואנחנו נדבר היום על המלחמה, אנחנו נדבר על הביטוחים הפנסיונים בתקופת המלחמה, או בעצם כספי הביטוחים האלה בתקופה שקורה משהו, שנפצעים. הרי היום אנחנו פוגשים גם מילואימניקים שנפגעים, נהרגים, נפצעים, אנחנו פוגשים אזרחים שנפצעים, אבל אנחנו נתמקד בתחום הפנסיוני, לא ניגע כאן בתחום האלמנטרי של הבתים והכל. יכול להיות שאני צריך להביא לפה באמת סוכן ביטוח, אולי אני אדבר עם אייל סוסובר או מישהו שיבוא לפה לדבר איתי על האלמנטרי, מה קורה לאלה שהבתים שלהם ניזוקו, מעבר למס רכוש. אז, ואנחנו נעשה עוד פרק על הפנסיוני. אז קודם כל בועז, המון תודה שבאת, עלית לירושלים, תרחת. אנחנו נעלה את הפרק היום. היום אנחנו מקליטים יום ראשון, וזה יעלה היום בגלל החשיבות שלו. בגלל שאני רוצה שהמידע הזה יגיע, ותודה שחשבת על זה. אז ככה, לפני שאנחנו צוללים, ואני בהכנה, תשמע, זה לא החומר שאני מתעסק בו בשוטף, הבנתי כמה צריכים להבין בזה. לפעמים זה אולי נשמע פשוט, אבל יש דברים שזה לא עובד, ושלא נזדקק אף אחד, אבל לצערנו הרבה מאוד הזדקקו לזה עכשיו. אז לפני שנצלול לתוך הנושא, בוא תספר לכולם מי זה בועז שמש, ומשם יש לנו הרבה על מה לדבר.
טוב, קודם כל שלום לכולם, בועז שמש, אני עד לפני שנתיים, קצת יותר, הייתי בבנק הפועלים, רוב השנים באגף הפנסיה, ניהלתי את מדור מחקר ודירוג, אחר כך הייתי יועץ במרכזים העסקיים, 30 שנה הייתי בבנק, לפני כשנתיים פלוס יצאתי לפנסיה מוקדמת, ואני עוסק בעיקר בנושא פרישה, דיני הפרישה, עזיבות עבודה במגזר הציבורי, במגזר הפרטי, כל נושא התכנון הפנסיוני המורכב מאוד בנושא המיסוי, וגם בנושאים המורכבים הנוספים שאנחנו הולכים היום לדבר איתם עליהם, כל הנושא של פטירות, נכויות, וכל הנושאים הכואבים מאוד, שלצערנו עכשיו זה מהווה חלק מאוד מאוד חשוב מחיינו.
בתקופה האחרונה זה תפס מהכמות הנפגעים, עוד לא פגשנו דבר כזה. כל כך הרבה פצועים, כל כך הרבה הרוגים, העולם מזעזע, ואין מישהו שזה לא נגע בו בקרבה כזאת או אחרת. איפה המשרד שלך?
המשרד שלי בפתח תקווה, אני שייך לקבוצת רימונים, אני מקבל את המעטפת של רימונים, אני עצמאי, אבל נותן שירותי תכנון ופרישה, וגם את הייעוץ, ואת התכנון הפנסיוני המורכב, שאנחנו יודעים שהנושא הפנסיוני הוא כל כך מורכב, ובדברים האלה, לצערי, הוא עוד יותר מורכב, ועכשיו, בתקופה הזו שאנחנו שומעים על הדברים האלה, אנחנו מבינים מה הולך להיות, ואני יודע שיש איזשהו סוג של מהלכים בחברות הביטוח, בגופים השונים, להקל, אבל עדיין מבחינה משפטית, הנושאים האלה מאוד מורכבים.
אתה יודע, בועז, כשאנחנו בעצם מסתכלים, הדרך נכונה להעביר מידע, אז יכול להיות שהיה נכון, אם לא היינו במצב המיוחד שאנחנו נמצאים, לעשות את הפרק שרצינו להקליט, לדבר על המוצרים, ואז להקליט פרק מה קורה אם. אבל התהפכו לנו היוצרות. התהפכו בגלל כורח הנסיבות, ואנחנו נמצאים, כמו שאמרנו, בסיטואציה שאנחנו בתקופת אסון, אפשר לקרוא לזה אסון.
לגמרי.
לא משנה אם עכשיו אנחנו קוראים לזה שואה או משהו, אבל מבחינת הדבר הזה יש לנו המון אנשים ש... נמצאים בשלבים כאלה או אחרים, שנפצעו, שלא יודעים, כושר עבודה, אנשים שנפגעו. אז בוא בעצם נגדיר. אנחנו הולכים לדבר בעצם על שני מצבים, ואנחנו הולכים לדבר על מקרים של מוות, ואנחנו הולכים לדבר על מקרים של פציעה. ומאוד חשוב לי גם שנחלק את זה גם למצב שנפצע חייל בשירות מילואים, אם אתה יכול גם לדבר על סדיר, זה גם, אבל להם בדרך כלל אין את המוצרים הפנסיונים. ונדבר על אזרחים.
נכון.
אז בוא נתחיל דווקא מהמקרה הקשה של פטירה.
לצערנו אנחנו נפגשים עם זה הרבה, וזה כואב, זה בירוקרטי לצערי, אבל כמו שאמרתי, חברות הביטוח והגופים השונים די מנסים להקל, אבל עדיין מבחינת החוק הדברים מורכבים. חשוב להבין שבמקרה פטירה יש לנו מצב שבו אנחנו אמורים לקבל כסף לא רק מהמדינה ולא רק ממשרד הביטחון, ביטוח לאומי וכדומה, אלא אנחנו אמורים גם לקבל כסף מהגופים, חברות הביטוח, מקרנות הפנסיה, וההגשה של התביעות וההגשה של הנושא של פיצויים ותגמולים נעשים מול הגופים. עכשיו, מרבית השכירים במשק יש להם קרן פנסיה, קרן פנסיה חדשה. יש גם קרנות פנסיה ותיקות, אבל אנחנו בוא נתחיל עם המוצר שאנחנו יודעים שקוראים לו קרן פנסיה. קרן פנסיה חדשה זה מוצר שנמצא אצל מרבית הציבור היום, ובמקרה של חס וחלילה מוות, היא אמורה לשלם בנוסף כסף חודשי. עכשיו, להבדיל ממוצרים אחרים כמו ביטוח מנהלים או קופת גמל, התשלום הוא תשלום חודשי, זה הרבה יותר סוציאלי. זה תשלום שנוסף על המדינה.
אוקיי.
והתשלום מגיע למי? לשארים. ופה נשאלת השאלה, מי זה שארים?
אז אנחנו הולכים לדבר פה, אנחנו נדגיש. אנחנו הולכים לדבר פה וצריכים לחדד פה את השאלה, גם אני. שאלתי אותך את זה בתמימות ולא ידעתי. יש שארים ויש מוטבים.
נכון.
וזה חשוב מאוד שאנשים יבינו את ההבדל ביניהם.
נכון.
אז אתה אומר שכאן, במקרה הזה, זה הולך לשארים. מי זה שארים?
יופי. עכשיו, קרן פנסיה, להבדיל מביטוח, ברוב משלמת סכום חודשי. הסכום החודשי הוא סכום שהוא חודשי קבוע בדרך כלל לבת זוג, לאישה ולילדים. עכשיו, ילדים, ההגדרה היא עד גיל 21.
אני כאן חייב לשאול אותך, ושאלתי אותך את זה גם קודם. אמרת בת זוג, זה יכול להיות בן זוג, ואנחנו גם שומעים עכשיו על המקרה של זוג שעמדו להתחתן, וגברים, ואנחנו יודעים שהיום מאוד נפוץ, אני יכול להגיד לך בתור יועץ, ואני בטוח שגם אתה נפגש בזה, היום רוב הזוגות לא נשואים כדת משה בישראל, רוב הזוגות, הרבה מאוד זוגות, אני מדבר, זוגות גבר ואישה, אז נשואים או בהסכמים, או חיים ביחד בדרך כזו או אחרת, יש ידועים בציבור, יש זוגות חד מיניים, שזה הרבה, שהם גם נשואים או לא נשואים. על מי מדובר?
קרנות הפנסיה מתנהלות באמצעות תקנון. התקנון הוא מסמך משפטי, והתקנון בדרך כלל מגדיר מה זה ידוע בציבור. וברגע שאתה ידוע בציבור, ההתייחסות היא בדיוק כמו לבן זוג, אישה, בעל וכדומה. המשמעות היא שאם אתה ידוע בציבור, אתה אמור לקבל את הכסף שם. מה זה ידוע בציבור? ידוע בציבור זה מישהו שהוא חי עם בן הזוג, והוא מוכיח שהוא חי עם בן הזוג, ניהל איתו משק בית משותף, ניהל חשבון משותף, בתקופת זמן, מה? נגיד כשנה בערך.
אתה יודע שיש פה בעיה, סליחה שאני יוצר אותך, זה שהרבה מאוד מהזוגות האלה, כדי לעשות הפרדה רכושית, אתה יודע, עשיתי עם מאיה פלד, שהיא בעצם, כן. היא הזמינה אותי למפגש שלכם, הקלטתי פרקים על זה, כן? אז הם עושים הפרדה רכושית, הם עושים הסכמי ממון, ואז אין ניהול חשבון משותף. כדי שלא יהיה, כדי שיהיה להם הפרדה רכושית לגמרי, הרי זה גם עושים בני זוג,
כן.
לא נגיד רגילים, אלא שהכל רגיל היום. אז עוד פעם, אז החשבון אז המשותף זה קצת יכול להיות בעיה.
נכון.
אבל מגורים משותפים, ילדים
בדיוק,
משותפים.
בדיוק. חשוב להגיד שבמקרה שיש לך זוג שהוא נשוי, יש בעל ואישה, משהו, מה שנקרא, משפחה מסורתית.
הטריוויאלית, כן.
אז פה אתה פונה לקרן הפנסיה, תובע, ואז אין יותר מדי שאלות. רואים את תעודת זהות, רואים שהיא הבת זוג שלך, אתה נשוי לה, יש ילדים, יש משפחה והכל. במקרה, וזה ידוע בציבור, זה בדרך כלל עובר לבית הדין, לדיני המשפחה, מה שנקרא. ופה צריך לבוא ולהוכיח. אבל הרבה מאוד מקרים יש למשל ילדים בתמונה, נשואים עם ילדים בתמונה. ברגע שיש ילדים זה בדרך כלל פותר לנו את התמונה. נותן לנו את האופציה הזו שזה רק בן זוג ואז זכאי.
אוקיי.
או יש לנו תמונה של מגורים משותפים המון שנים ואז מוכיח. ואנשים באים ואומרים כן גרו ביחד, הכל ביחד. אז הנושא של חשבון משותף פחות יהיה חשוב.
אוקיי.
כלומר, יש איזשהו סוג של התנהלות משפטית בעניין הזה, אבל פה זה מונח לפתחו של בית המשפט.
אוקיי.
ברוב המקרים.
אוקיי, חשוב מאוד. אז אמרנו שזה בעצם השארים, ואיך הם מקבלים את הכסף? יש איזו חלוקה מסודרת?
אז זהו, בעיקרון, החלוקה היא 60% לבת הזוג, וזה חשוב. זה 60% לבת הזוג לכל חייה. זה איזשהו סוג של משהו סוציאלי.
או לבן הזוג, כמובן.
או לבן הזוג, כמובן. 60% לבן הזוג או לבת הזוג לכל החיים. זה משהו מאוד סוציאלי. להבדיל דרך אגב מביטוח. ביטוח מנהלים או ביטוח רגיל, שם מגיע כסכום חד פעמי, חד פעמי. פה כל החיים מקבלים סכום חודשי, משהו מאוד סוציאלי, משהו שנותן לך איזשהו עוגן מאוד חזק, עם הכנסה חודשית מאוד, מאוד בטוחה, שהולכת איתך לכל השנים. זה 60% הבדוק. אבל יש גם את הילדים, ואם הילדים צעירים, המשמעות היא שהילדים מקבלים אותה 40% הנותרים. אני אתן דוגמה עכשיו שיהיה פשוט. בוא נגיד שאני שכיר ועבדתי והמשכורת שלי לצורך הפנסיה הייתה 10,000 שקל.
אוקיי.
Okay. עכשיו, אם... והלכתי לשירות מילואים ולצערנו הבן אדם נהרג במלחמה. הבת הזאת תקבל כל חייה 6,000 שקל. אבל הילדים נוספים שהם עד גיל 21 נותנים לה את 4,000 שקל הנוספים. כלומר, אותה משפחה תקבל 10,000 שקל, כלומר, השכר לא נפגע. היא תמשיך לחיות מאותו שכר לפנסיה. אני מדגיש שכר לפנסיה, כי זה לא בהכרח...
הכסף יעבור איך? בגלל שהילדים הרי בדרך כלל הם קטינים. אני מדבר לא בדרך כלל, מחלק מהמקרים. הם קטינים, אין להם חשבונות בנק. הכסף יועבר לאישה לצורך הילדים?
נכון,
או שיכריחו אותה לפתוח חשבון של אפוטרופוס?
לא, זה אפוטרופוס שלה, והיא תקבל את הכסף כסכום חודשי. יהיה איזשהו סוג של פיקוח.
הרי סך הכל היא תשתמש בכסף הזה בדרך כלל לגדל את הילדים.
נכון, אז בעיקרון זה נכון. אתה צודק. בגיל 18 יכול להיות שיש שם איזשהו סוויץ' ואז הילדים ישנו פאזה והם אמורים לקבל כסף חודשי. למה? כי הם מעל גיל 18.
הבנתי. עכשיו, זה קשור למה שהם יקבלו מהצבא, מהמדינה?
לא. קרן הפנסיה לא מתקזזת עם המדינה, עם הצבא. קרן הפנסיה נותנת כיסוי שערים מלא לכל החיים לאישה. ו-40% לילדים, זה יכול להיות גם יותר מ-40%, המספרים הם לא מדויקים, יש קצת שוני בין התקנונים, יש שם כל מיני חידודים, הנושא מורכב, אבל בגדול זה החלוקה.
אוקיי, עכשיו יש לנו קרנות פנסיה ויש לנו ביטוחי מנהלים. מה קורה בנושא של ביטוח מנהלים?
ביטוח מנהלים על פי חוק נותן את הכסף למוטבים. עכשיו, ביטוח זה סוג של קופת גמל. ההתייחסות לביטוח
עוד מנהלים... עוד פעם, תגדיר מוטבים, כדי שקודם הגדרת שערים.
מוטב זה מי שנרשם כזה שזכאי לכסף בפוליסה שנפתחה. כלומר, אם אני פתחתי פוליסת ביטוח מנהלים ורשמתי, לא את אשתי, מישהו אחר, בוא סתם נגדיר כך, כזכאי לכסף, ויש בביטוח המנהלים הזה 100,000 שקל, אותו מישהו אחר ולא בת הזוג שלי, הוא יקבל את הכסף. כלומר, מוטבים זה מי שנרשם בפוליסה, בפתיחה, כזה שזה כאלה לקבל את הכסף. זה הסיבה גם כן שמאוד חשוב מדי פעם להתקן את המוטבים, דרך אגב, ולהתקן אותם אם אנחנו מתחתנים, אם אנחנו מתגרשים, אם יש לנו שינויים בחיים כאלה.
אז אני אשאל אותך כאן את הבעיה, והיא גם נכונה לא רק למקרה הזה. הרבה אנשים עושים צעדים, ולא מרעננים את הנתונים, שהם מתקדמים בחיים, ואז הם למשל עושים פתאום צוואה.
כן.
ואתה יודע מה, זוגות שעושים צוואה ומחליטים לחלק את הכסף, יש צוואות הדדיות ויש כל מיני פטנטים אחרים, אבל הם לא זכרו שהם כבר עובדים 30 שנה באיזה עבודה, ושם היו צריכים לתקן את הקופת גמל. איך זה פועל במקרה הזה? שם, אתה יודע מה, עוד התחלתי לעבוד לפני שהתחתנתי, נלך לקיצוניות, לפני שהתחתנתי, רשמתי את המוטבים שלי, את ההורים שלי, כן. אותה אחים שלי, ולמעשה, עכשיו יש לי צבא, שבכלל מדברת על משהו אחר. מה קורה בקונפליקט הזה?
הקונפליקט הזה הוא קונפליקט מאוד מורכב, ופה זה יגיע כנראה לבית משפט. בעיקרון מוטבים
גוברים... שאיזה בית משפט דן בזה? גם משפחה?
משפחה. מוטבים גוברים על צבא. אבל אם זה מוטבים שנחתמו לפני 30 שנה, כמו שאתה מתאר, ויש לי עכשיו צבא שהיא עדכנית, בית משפט כן יהיה ער על הדבר הזה.
גם אם לא רשמתי, סליחה שאני עוצר אותך, שהפנסיה כלולה בצבא?
אז שאלה טובה, בעיקרון הדבר הזה הוא לא סגור מבחינת בית משפט. קשה לבוא ולהגיד, זה מונח לפתחו של בית משפט. הדברים האלה הם לא מוחלטים. כלומר, אם יש לי מוטב, המוטב גובר על צבא. אם המוטב מאוד ישן, בית משפט מאוד מאוד יכול לבוא ולהגיד שהצבא, ויש צבא, ואנחנו יודעים שהבן אדם חי ואושר, אז בית משפט יבוא ויציר על זה. אבל זה לא בהכרח. כי אם ההורים יבואו ויגידו, ההורים במקרה שלך יבואו ויגידו, אנחנו אלה שזכאים לכסף, הוא התכוון שאנחנו נקבל, הוא לא סתם שינה את המוטבים בזה והוא ישיר את זה, סימן שבית משפט אולי יקבל את זה גם כן. אין כאן איזו החלטה חד משמעית.
רוצה לומר, אם אנחנו פותחים סוגריים כאן, שכל מי שהיום אנחנו, בוא נלך לחיים ולאלה שבעזרת השם ייבדלו לחיים ארוכים, ברגע שאתם, א', זה חובה לייצר צוואה, וחובה לייצר גם את היפוי כוח המתמשך. זה לא קשור לשיחה שלנו,
ברור.
אבל זה חובה. אבל מה שזה חובה עוד יותר, זה ברגע שאתה מייצר צוואה, כך ותעשה בדיקה את כל הנתונים הפנסיונים שלך. זאת נכון. אומרת שאני אפילו הולך יותר רחוק, יום לפני שאתה הולך לעשות צוואה, בוא לבועז, תפתח הר הכסף, או אתה תגיד כל מה שעושים.
המסלקה הפנסיונית.
את המסלקה הפנסיונית. תאסוף את כל הנתונים שלך, לגמרי. תלמד, תבדוק אותם, תקבל ייעוץ מבועז, מה לעשות, נכון? שבועז הוא בעצם יועץ פנסיוני, נכון? ותדע את כל מה שיש לך, תבוא עם הנתונים האלה לעורך דין, ותעשה את הדבר הנכון.
נכון מאוד, ורצוי מאוד במקרה הזה, אם אתה מציין בקופות הגמל, ובקרנות ההשתלמות, ובביטוחי המנהלים מוטבים, אתה יכול להכניס את זה בפירוט גם בצוואה, ואז יהיה הכי חזק. כי אז גם, גם בצוואה שלך, וגם בקופות הגמל, יהיה רשום את אותם מוטבים, ויהיה מה שנקרא תוקף לכל הדברים האלה, תוקף חזק.
אז אנחנו הרווחנו פה שני דברים. קודם כל, אנחנו מנחים את אלה שנפגעו, שידעו כרגע מה לעשות, אבל אנחנו גם בעצם פותחים ראש לכל אלה ש... ברוך השם לא קרה להם כלום, חבר'ה, תבדקו את עצמכם.
לגמרי.
שבמקרה הזה גם, שבאתם לבועז, בועז גם יתקן את המוטבים, ויבדוק מי המוטבים, כדי ליצור מצב מושלם שחס וחלילה, הרי מה אחד הדברים שאנחנו לא רוצים שיקרה? אנחנו לא רוצים שהיורשים שלנו יריבו.
נכון.
נכון, אנחנו רוצים שזה הכל יעבור בשלום.
נכון.
מצוין. אז בוא נמשיך.
אני חשוב לציין משהו, ואתה, וואלה, הזכרת לי משהו נורא חשוב, ומשהו שקשור למשהו שלצערי קורה עכשיו. מה שקורה זה שהנושא של המידע הפנסיוני לאנשים שנהרגו לו עלינו במלחמה, הוא כרוך במידע מהמסלקה הפנסיונית. להבדיל מהמסלקה, איך יודעים מה יש לבן אדם? אנשים נהרגו, ובאיזה חברה יש לנו? בכלל, במגדל, בפניקס, איפה? ואז צריך להפנות לחברות הביטוח עכשיו. במקרים של אנשים שצריכים לפנות למסלקה, המסלקה סוגרת את המידע הפנסיוני במקרים של נפטרים. ואז אתה צריך לעבוד מאוד קשה בשביל לאסוף את המידע. המסלקה עכשיו שינתה את ההוראות בעקבות המלחמה, והנגישה את המידע הפנסיוני עבור נפטרים. היא הקלה בעקבות המלחמה. צעד מבורך מאוד חשוב. כלומר, מי שכרוך בנושא של איסוף מידע פנסיוני עבור נפטרים, ניתן בקלות רבה יותר היום לאסוף את המידע מהמסלקה.
זאת אומרת שהמשפחה, אבל מי זכאי?
המשפחה, בדרך כלל, האנשים הקרובים לבן אדם, הם אלה שזכאים לקבל את המידע.
זאת אומרת, זה המוטבים, המוטבים לפי חוק?
זה אנשים שקרובים, כי לא תמיד הם יודעים שהם המוטבים בדרך כלל, אתה יודע.
לא, אבל אתה יודע, באופן עקרוני, אם אני עכשיו אבוא ואגיד, יש לי בן דוד קרוב, חס וחלילה, כן? אתה יודע מה, יש לי. ויש לי בן דוד דרגה שלישית שנהרג, שנרצח, אבל...
לא, זה מדרגה ראשונה. במקרה הזה זה מדרגה... הם ממש הגדירו מי יכול לפנות להם לקבל את המידע.
זה מה שאני שואל.
הם ממש הגדירו מי יכול לפנות אליהם לקבל את המידע
ובאמצעות יועצים פנסיונים או באמצעות ישירות?
עדיף לפנות למתכננים פנסיונים שהם יעשו את העבודה, הם ידעו לטפל בזה יותר במקצועיות, לאיזה גופים לפנות וכדומה.
הבנתי. אז זה חידוד שמאוד חשוב שאמרת, בגלל שבאמת זה משאיר את האנשים בחוסר ודאות, ולפעמים גם אובדן של כספים שהם לא ידעו שיש להם.
לגמרי. לאסוף מידע פנסיוני זה די מורכב אחרי פטירה, אבל המסלקה הפנסיונית, שזה גוף סמך של המדינה בסופו של דבר, הלך לטובת המשפחות האלה. הוא כבר עכשיו, הנה, אחד מהדוגמאות להקלות שהם עשו בנושאים האלה.
איזה עוד הקלות הם עשו?
זהו, המסלקה הפנסיונית זה מה שהם מטפלים. הם מטפלים בנושאים של איסוף מידע הפנסיוני. ההקלות הנוספות קשורות כבר לחברות הביטוח, לקרנות הפנסיה וכדומה, לגופים עצמם.
אוקיי, אז דיברנו על מקרה של פטירה. נשאר לנו רק נושא של כספי התגמולים, נכון? אנחנו דיברנו עד עכשיו על הפיצויים.
לא, עכשיו דיברנו עד עכשיו על התגמולים יותר. אנחנו מדברים עכשיו על הפיצויים.
על הפיצויים, סליחה.
נכון, וזה מאוד חשוב ההפרדה הזאת. ופה יש מורכבות נוספת לצערנו. ועובד שכיר שעבד במקום עבודה. בדרך כלל יש הפקדות לתגמולים והפקדות לפיצויים.
נכון.
עכשיו... הדין של הכספים הוא לא זהה. במקרה שאמרנו, כמו שאמרנו, במקרה של תגמולים, במקרה של קרן פנסיה שיש לה תגמולים, מי שמקבל את הכסף זה השארים. ובביטוח מנהלים אמרנו זה המוטבים. אבל בוא נחזור רגע לביטוח המנהלים, שזה חשוב לי להדגיש. מי שמקבל את הכסף זה המוטבים. אבל מי שמקבל את הכסף במוטבים זה רק על כספי תגמולים. עובד שכיר שעובד ומפקד לו לפנסיה, יש לו כספי תגמולים וכספי פיצויים. כספי הפיצויים זה לפי חוק פיצויי פיטורים, וכספי תגמולים זה לפי חוק הפנסיה הרגיל. הכספי הפיצויים לא עוברים למוטבים.
אלא?
אלא הם עוברים לשארים. וזה מסבך אותנו, כי מה שאומר שהדין של הכספים הוא לא זהה. כלומר, אם המוטבים בקופת הגמל או בביטוח המנהלים בדוגמה הזאת, הם לא הבת זוג או המשפחה הקרובה, הפיצויים חייבים לעבור לבת הזוג ולילדים ולשארים על פי חוק.
בדרך כלל, מה היה היחס בכספים בין הפיצויים לתגמולים?
בדרך כלל, בגז זה שתי שליש שליש, זה מאוד משמעותי.
שני שליש?
שתי שליש תגמולים, שליש פיצויים. זה בגדול.
הבנתי. אז זאת אומרת, יש חלוקה, ובאמת צריך מישהו שיעשה לנו את זה, שיסדר לנו את זה. אני חושב שבטח אנשים שנמצאים במצוקה,
נכון.
ונמצאים במצב מאוד רגשי, שעברו את החוויה הזאת ונהרג להם או נפטר להם מישהו מהמשפחה, חובה לקחת אנשים כמוך,
נכון.
שבאים ועושים את העבודה, נכון, זה עולה עוד כמה שקלים, אבל זה שווה, ואני מאוד ממליץ לעשות את זה.
אני
חדד את העניין. אנחנו לא בפרסום פה, כן?
לא, חס וחלילה, להפך, אני רוצה לבוא ולהגיד שאם יפנו אליי חלק מהמשפחות האלה, אני מבטיח... שלפחות את הייעוץ המשפטי הראשוני, ההדרכה הראשונית, אני אבוא ואתן מכל הלב, זה לא כרוך בעלות, לא בשום דבר, רק שניתן להם את התמונה המלאה, מה הם צריכים לעשות את ההמשך, הם יעשו איך שהם רוצים, זה בסדר גמור.
אתה יודע שלא סתם קראו לך שמש. אתה פשוט מאיר את הדרך, וזה כל הכבוד, וזה לא מובן מאליו. אתה יודע, יש אנשים ש... חוגגים על דם, ויש אנשים שכמוך שרוצים לעזור לנפגעים.
בהחלט, אני חייב להגיד עוד משהו נוסף לגבי הפיצויים, גם בקרן הפנסיה. פיצויים ניתן למשוך אותם כסכום חד פעמי. להבדיל, בקרן פנסיה, מכספי התגמולים שהם אמורים להגיע לשארים כסכום חודשי. אבל פיצויים ניתן למשוך כסכום חד פעמי. וזה חשוב, ושוב פעם, זה מחדד את העניין. כי בקרן הפנסיה, למשל, שתי שליש מהסכום, צריך לעבור כתשלום חודשי, הפיצויים ניתן למשוך כסכום חד פעמי.
יפה. אז אם הבנו בגדול את הנושא הזה של המוות, של המקרה של המוות, לצערנו אנחנו יודעים שהמספרים היותר גדולים זה של הפצועים, ואנחנו יודעים שנפצעו המון אנשים, ואנחנו יודעים שבפציעה יש מורכבות של החיבור בין ביטוח מנהלים לבין, לא, סליחה, בין הביטוח לאומי, סליחה, לבין הביטוחים. אז בוא תכניס אותי קצת לתוך העולם
כן,
הזה.
כן, לגמרי, לגמרי.
ואתה יודע, יהיה לי, מאוד יהיה סקרן לדעת, אתה יודע, הרי חלק מהשכירים כמוני, אנחנו, סליחה, אני שכיר בעל שליטה, אנחנו מושכים משכורות, הרי אתה יודע, לצורך מס, אנחנו לא מושכים את כל
כן,
הכספים.
כן.
כמובן בשגרה, עכשיו אין מה למשוך. ואיך, איך, איך, איך קורה התגמול, או מה קורה לאנשים עכשיו נפצעו, ואיך הם מתוגמלים מתוך הכספים האלה?
זהו, שאנחנו מדברים על פציעה דרך מלחמה, פה נשאלת השאלה, יש פה לא מעט שאלות. עכשיו, העניין הוא נורא פשוט. קודם כל נשאלת השאלה, מה אחוזי הנכות שקיבלת, מה האובדן כושר העבודה שלך? אם האובדן שכושר העבודה שלך הוא נמוך מ-25%, בדרך כלל אתה לא זכאי לתשלום חודשי, פיצוי חודשי. יכול להיות שאתה תהיה...
זה אתה מדבר מביטוח לאומי או מה...
לא, אני מדבר מהמוצרים הפנסיוניים.
מהמוצרים הפנסיוניים.
ביטוח לאומי זה סיפור אחר לגמרי.
אוקיי.
גם בביטוח לאומי יש את האילוצים שלהם ואת הקביעות שלהם, וגם שם זה מאוד מאוד מורכב. בכלל, חוק הביטוח הלאומי, זה אחד הדברים המורכבים ביותר שיש במדינה. הם כל כך סיפחו את זה שם, שהנושא של נכויות ברמות מסוימות, עם ילדים, בלי ילדים, עם משפחה, מטורף.
הגופים הפנסיונים נשענים פה על הוועדות של ביטוח לאומי באחוזים.
נכון, הם נשענים על אחוזים, הם רוצים לבדוק מה אחוזי הפנסיה, אחוזי, סליחה, הנכות.
הנכות.
הנכות שקיבלת, אבל מעבר לזה יש להם את הוועדות הרפואיות שלהם גם כן. לכל גוף, כל קרן פנסיה, יש את הוועדות שלה, את הוועדות הרפואיות שלה, יש להם את הרופא, לכל גוף כזה יש את הרופא שלו. אתה כמובן כמבוטח מביא את הרופא שלך, ויש איזשהו סוג של התכנסות לאיזשהו ועדה מסוימת שקובעת את אחוזי הנכות. יש גם את הביטוח הלאומי וגם את הוועדות הרפואיות של הגופים האלה.
אוקיי, אז מי מקבל ומה מקבל? זאת אומרת, איך זה עובד?
אז יפה. עכשיו, בוא נגיד שהוחלט, הגשת בקשת תביעה לקרן הפנסיה על נכות. הקרן הפנסיה דנה בתביעה שלך. היא שואלת אותך כל מיני שאלות. שאלות רפואיות, להגדיר מה הנכות שלך. בהנחה והוגדר לך נכות. בוא נגיד 50% נכות. קודם כל, איך מחושב ה-50%? 50% ממה? אז לעמית פעיל בקרן הפנסיה, שעבד, והיה לו שכר של 10,000 שקל, בדוגמה שלנו כרגע, המשמעות היא 50% מהשכר של 5,000 שקל. זה התשלום החודשי שהוא זכאי מקרן הפנסיה. אממה, קרנות הפנסיה מקזזות תגמולים ממוסד ממשלתי כלשהו. במקרה הזה משרד הביטחון, בהנחה ונפצעת במלחמה. עכשיו, אם הקצבה שלך מהמשרד הביטחון גבוהה מה-5,000 שקל, בוא נגיד 6,000 שקל, אתה לא תהיה זכאי כי תקזז את זה. אם זה נמוך...
אתה מדבר... האזרחים שנפצעים במלחמה, כמו אלה שנפצעו עכשיו,
נכון.
הם גם ממשרד הביטחון, או שהם ביטוח לאומי?
יש להם ביטוח לאומי, זה אותו דבר מבחינתם, הם מקזזים גם את הביטוח לאומי, יש כיזוז מול ביטוח
אוקיי.
לאומי, ומול משרד הביטחון, שאלה מצוינת, זה נכון, זה כיזוז מול מסד ממשלתי, זה ההגדרה דרך אגב. ואז המשמעות היא שאם אתה מגיע ל-5,000 שקל ועובר את זה, אז אתה כמובן לא זכאי, אבל אם אתה מקבל פחות מהם, הם ישלימו לך את זה ל-5,000 שקל. כלומר, אתה לא תרד מ-5,000 שקל.
Okay.
וזה המשמעות. עכשיו, חשוב להדגיש שאין יותר מ-75%. כלומר, אין אובדן כושר עבודה יותר מ-75%. כלומר, אם מוגדר לך 75% אובדן כושר עבודה, אתה לא תקבל יותר מזה. יש פוליסות ביטוח שיודעות להגיע איתך ל-100%. זה לא הרבה פוליסות, יש מקרים כאלה, די בקצה. אבל שאתה יכול להגיע בהנחה והוגדר לך 100% נכות, ואתה עם, נגיד אם היית עם שכר של 10,000 שקל, אז אתה תקבל 10,000 שקל, אבל זה מקרה קצה.
אתה יודע שאני עכשיו מקשיב לך, אז, ודיברנו גם קודם, לקחנו את זה, פתחנו איזה סוגריים מאוד גדולים, ואתה יודע, זה נראה כאילו נורא פשוט, הדברים האלה. אבל אני רוצה לשאול אותך, עכשיו בא אדם, סתם, אמרת, בא צחי, בן 40, לא אני, אני קצת יותר מבוגר, קצת הרבה. נשוי פלוס 2 שמרוויח 10,000 שקל, אשתו מרוויחה 10,000. בא אליך ואומר, שמע, אין לי ביטוחים. אין לי ביטוחים. עכשיו למדנו, אני חושב שאתה יודע, כל משהו שקורה לנו בתקופות האחרונות, כמו המלחמה הזאת, כמו הקורונה, כמו כל מה שקורה, מלמד אותנו שאסור להיות שעננים.
לגמרי.
ואני שואל אותך, בא אותו צחי בן 40, ואומר לך, בועז, מה אני צריך, איזה סוגים של ביטוחים אני צריך כדי שאני אהיה מוגן? יותר מזה, יותר מזה, שאם חס וחלילה קרה לי משהו, שלא תיפגע המשפחה שלי. מה אני צריך שיהיה לי?
התשובה היא מאוד פשוטה. שני מילים, קרן פנסיה. קרן פנסיה זה...
אני חושב שכדאי שתצעק את זה.
קרן פנסיה.
אני לא צוחק, בגלל שאנשים צריכים להבין. עכשיו, אתה יודע מה? ואני ארצה, אני כבר חוסך את השאלה הבאה, דבר קודם כל לסחירים,
ברור.
ואחר כך דבר אלינו עצמאים.
אני אדבר עכשיו. קרן פנסיה לסחירים זה חוק פנסיית חובה. ולכל שכיר יש את זה. אחרי 6 חודשי עבודה יש את זה. הרבה פעמים זה מהיום הראשון בעבודה. כלומר, המשמעות היא שיש לנו את הכיסוי הביטוחי. כמה הכיסוי הביטוחי? הכיסוי הביטוחי נגזר מהשכר שלנו. כלומר, אם השכר שלנו לפנסיה, ואני מדגיש השכר לפנסיה, כי לא תמיד הברוטו והשכר נטו הם אותו דבר. כלומר, יש שוני בין הדברים. אבל השכר לפנסיה, בוא נגיד, הוא 10,000 שקל. הכיסוי הביטוחי שלי יגזר מה-10,000 שקל האלה. עכשיו, הכיסוי הביטוחי שלי הוא חשוב מאוד, במיוחד שאנחנו בעלי משפחות, כמו שאתה דיברת, צחי. הכיסוי למקרה מוות והכיסוי למקרה נכות. המעטפת שנותנת קרן פנסיה היא מעטפת גבוהה, לא מלאה, אבל גבוהה, גם בנושא של נכות אובדן כושר עבודה, וגם במקרה מוות. במקרה מוות, הכיסוי הוא סוציאלי, הוא הרבה, ברוב המקרים אני מדבר, במקרה של משפחה, הוא יותר טוב מאשר כיסוי לביטוח, אפילו בביטוחים.
אני אקח את זה לעוד משהו, שאם היום בן אדם שכיר, ויש לו ביטוחים, או יש לו קרן, כדאי מאוד שיבוא, ישלם כמה שקלים לאדם כמוך, שיבדוק לו, שהוא קיבל את הדבר הנכון.
בוודאי.
נכון שיש גופים, כמו גופים ממשלתיים, ציבוריים, ששם זה מוסדר.
נכון.
אבל אנחנו מדברים על מעסיקים פרטיים. אנחנו מדברים, ויש כל מיני אנשים שמקבלים, אתה יודע, כל מיני ככה וככה.
נכון.
ופתאום מגלים, כמו איזה קרוב משפחה שלנו, שפתאום גילה של אשתו יהיה 1,000 שקל. זאת אומרת שחשוב מאוד.
נכון.
גם אם אתה שכיר, לך ליועץ,
נכון.
תבדוק מה עשו לך, עוד לפני שאתה חותם את החוזה של התעסוקה.
לגמרי, ולא רק זה, גם חשוב בחוזה, יש המון סעיפים בחוזה שיכולים להיות לא לטובת העובד, וצריך לבוא ולבדוק, ואם אתה מנהל מסע ומתן, המסע ומתן הראשוני הוא מאוד חשוב. מה לדרוש ואיך לדרוש בנושא הפנסיה, מה ההפקדות שיהיו בקרן הפנסיה, מה השכר שמוגדר לפנסיה, אני אתן דוגמה אפילו, אנחנו קצת סוטים מהזה, אבל חשוב. בוא נגיד שעובד בחברת מחירות, הוא מרוויח 20,000 שקל, אבל 5,000 זה הבסיס, 15,000 שקל זה הרווחים. ואז מה מסתבר? שהרווחים שהם לא קבועים לא נכנסים לפנסיה. כלומר, השכר המבוטח שלו רק 5,000 מתוך 20,000, שזה עיוות מטורף. עכשיו, הבן אדם הזה עם משפחה וילדים וחי עם 20,000 שקל, ואם חס וחלילה קורה לו משהו...
יהיה לו 5,000.
יהיה לו 5,000.
כן. טוב, אנחנו נדבר על זה הרבה בפודקאסט המלא... אז אני רוצה, אתה יודע, רק לשמוע מה כן עושה עכשיו העצמאי. העצמאים היום, אתה יודע, פחות חוסכים, פחות שמים קרנות פנסיה, ואתה יודע, הם דווקא אלה שהכי בסיכון, אז מה קורה איתם?
יש לי חבר בעיניי, שהוא כרגע הייתי בקבוצה, צעיר, מרוויח יפה, אבל הוא בשלב של ביסוס עסק. הוא לא מפקיד לפנסיה. והמשמעות היא שהוא לא מבוטח. עכשיו הוא במילואים, ואני דואג לו. אני דואג לו כי הוא היה צריך להפקיד לפנסיה. ופנסיה זה א' ב'.
תגדיר לאנשים שלא יודעים, מה זה קרן פנסיה?
קרן פנסיה זה מוצר...
תן דוגמה.
קרן פנסיה זה מוצר, המוצר הבסיסי, זה המוצר שהמדינה מעודדת לחסוך. זה מוצר החיסכון הפנסיוני שנותן לנו מעטפת לשלושת המקרים. הוא נותן לנו את הפנסיה שלנו בגיל הפרישה, אבל הוא נותן לנו גם את הכיסוי לנכות ואת הכיסוי למקרה מוות חס וחלילה. המשמעות שזה המוצר הבסיסי, חוק פנסיית חובה מחייב גם את העצמאים לחסוך דרך אגב, מי שלא חוסך יש כנסות, אבל המלחמה ומה שקורה לנו עכשיו מחדד את הצורך אצל עצמאים, ואתה צודק ב-100% בחיסכון הפנסיוני. החיסכון הפנסיוני לקרן פנסיה חייב להיות עכשיו בגלל הנושא של המעטפת הביטוחית. עכשיו, המעטפת הביטוחית בתוך קרן הפנסיה לטובת כיסוי של מקרי מוות ונכות, העלות שלה מאוד נמוכה, במיוחד אצל צעירים. אצל מבוגרים קצת יותר, אבל אצל צעירים זה סכום נמוך. מרבית הכסף הולך לחיסכון לגיל פנסיה. מעבר לזה, גם זה נותן לנו גם הטבת מס מאוד משמעותית. מאוד. המשמעות היא שעצמאי חייבים היום לחשוב אחרי המשבר שאנחנו חווים להסדר הפנסיוני שלהם, לחסוך לפנסיה, לפתוח פנסיה.
אז אומרים העצמאים, אנחנו מפקידים לקרן השתלמות. זה פותר אותם?
לא, קרן השתלמות זה מוצר חיסכון לשש שנים, זה מוצר שנותן הטבות מס, זה מוצר חיסכון לטווח הבינוני קצר, הוא לא נותן לנו את המעטפת של הכיסויים הביטוחיים בכלל.
תקשיב, אני רוצה לסכם בשתי מילים את העניין הזה. קודם כל, אני חושב שעשית לנו סדר מסוים. ובעצם עשית לנו סדר מי זכאי למה, אבל אתה יודע מה? בטוח שגם מי ששמע את זה, ואפילו אם הוא זקוק לשירות הזה, לא עלינו, הוא נפגע או נפגע מישהו מהמשפחה שלו, זה ברמה האמוציונלית שהם נמצאים, הם צריכים את העזרה. אז קודם כל, אני אומר, גם בשלב הזה, שחס וחליל אנחנו עכשיו נשתמש בזה, בוא נגיע לאנשים כמוך, שידעו לעשות את זה, ומומחים בתחום הזה, לא כאלה בני שבועיים, שעוד לא בקיאים בעניין, שיש להם את היכולות ואת הידע, ועל אחת כמה וכמה, כאשר אנחנו מתארגנים לזה שאנחנו למדנו לקח שאין שום דבר מובן מאליו ולא מובטח לנו כלום.
נכון.
נכון שאלה שגרו, גם אלה שגרו בקו הראשון של עוטף עזה, שהם חיו באיזה סכנה, אף אחד לא חלם
לגמרי
שהם יהיו במצב הזה ויחטפו ויהרגו ברמה כזאת, אז אנחנו מבינים שלא לעולם חוסן. ואני חושב שהלקחים, ואתה יודע, הבעיה שלנו, אנחנו עכשיו נמצאים בתוך העניין. אבל גם, אתה יודע, להבדיל אלף הבדלות, למרות ששם גם נטו לא מעט, בתקופת הקורונה כולם אמרו, אנחנו נשנה חיים והכל, ויום אחרי זה, הזיכרון, החיים שלנו מאוד מאוד קצר. אז בועז, אני חושב שאתה הערת את עינינו, את עיניי בטוח הערת, וגרמת לי הרבה חשיבה גם להמשך. אני יכול להגיד לך שאשתי ואני כאחד הלקחים מהמלחמה הזאת, אנחנו הולכים לעשות צוואות הדדיות ולסדר, אנחנו גם עכשיו נבדוק את הפנסיות, לא דיברנו גם, אנחנו נדבר על זה שנקליט, על מה קורה שמפטרים וכל מה להמשיך לחסוך. יש הרבה מה לעשות, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, וזה היה חשוב מאוד שבאת והעלית את השינוי הזה. אז תודה רבה, תודה רבה שבאת.
היה לי לעונג ואני שמח, ואם אני יכול לעזור במשהו, אני אשמח לעזור.
הפרטים שלך כמובן יופיעו, זאת אומרת, הטלפון שלך האישי יופיע בהקלטה, אני באופן חריג מעלה את זה בתמצית של הפודקאסט שעולה בכל ספוטיפיי, אפל פודקאסט והכל, בגלל שאני חושב שאתה יותר מראוי לטפל בדברים האלה, ואנחנו מחפשים אנשים כמוך. ואנחנו נתראה בפרק שאנחנו נקליט את השגרה אחרי שנצא לשגרה חזרה.
אני חושב שאנחנו זכאים לעוד הרבה פרקים, כי יש הרבה
יש מה לנו לדבר. על מה לדבר. יופי, ואנחנו נתראה בעזרת כן, השם בשלום ובבשורות טובות, והפרק יעלה היום.
תודה רבה.